היכולת להיכנס לפני לפנים היא ודאי מוגבלת, אבל אנחנו נשתדל להציג מה שנקרא קווים, קווים לדמותה של תשובה. במקרה זה תהליך התשובה שלי. יש בתהליך הזה כמובן את הדברים שהם אופייניים לו, הייחודיים לו, ויש בזה גם עקרונות כלליים שכל אחד ואחד יכול להזדהות איתם ולקחת מהם, לחשוב עליהם לפחות, אם ירצה ייקח, גם עבורו, גם לדברים שבהם הוא מתלבט, מתחבט, מתנשא, וכן הלאה. באופן כללי אני רואה סיפור תשובה כסיפור, כעלילה. כל השאלה היא אם האדם עצמו הוא אכן רואה זה כעלילה. ישנה אפשרות, זו בחירתו של כל אדם ואדם, להסתכל על חייו כאוסף של פירורים, חסרי קשר, או להסתכל על חייו כעלילה מרתקת ומעניינת. כן? ובזה בעצם, הייתי אומר, בהסתכלות הייחודית הזאת, לראות את סיפור חייו כעלילה, בעצם לכוון את העין שלו אל מול עין האלוקית, שהוא ודאי, ריבונו של עולם מצידו ודאי, רואה את סיפור חיינו, מה זה רואה? הוא מפיק אותו, הוא שותף בו, ודאי כעלילה מופלאה, שיש בה מגמה מאוד ברורה, כן? טוב השם לכל, וכן הלאה. בסיפור הזה יש בו ניסיון לקשור כמה וכמה חוליות, הייתי אומר יחדיו, ולהראות בעצם שמכל החוליות, בסופו של דבר, בחיבור הנכון שביניהם, כן? שהחיבור מתרחש כמובן פה בתודעה שלנו, כן? בין אם תרצה או לא תרצה, זה אכן קורה. השם חשבה לטובה, השאלה אם אתה תזדהה עם התהליך. יש פה ניסיון לחבר כמה וכמה חוליות, חוליות מוקדמות יותר בחיים, מאוחרות יותר, ולראות שבסופו של דבר זה מעין, הייתי אומר, רכבת. שיש לה קטר, יש לה קרונות, יש לה כיוון ידוע, כן? המסילה יכולה להתפתל בערים, המסילה לפעמים גם יורדת בתהומות, אבל בסך הכל שעוקבים אחרי רכבת הערים הזאת, אולי זה הדבר הנכון, לכנות אותה. כי בתארים הזו אנחנו מבחינים שהיא אכן נוסעת ליעד, ליעד, יש לה מגמה. לא מקרה קרה, כן? לא סתם, כמו שאומרים. אני בחרתי באמת גם בסיפור התשובה שלי להביא גם את הגיטרה. הגיטרה הזו מלווה אותי הרבה שנים. למעשה מגיל מאוד מוקדם, יחסית צעיר, מגיל 16. זאת אומרת, בוא נאמר, יחסית לתקופה שבה אני חייתי בקיבוץ, לקחת גיטרה חשמלית בגיל 16 לידיים, זה לא דבר שכיח. זה לא דבר שכיח, זה תקופות אחרות קצת, מיוחד בקיבוץ. אין עוד אותה פתיחות שהייתה קיימת באותו זמן בערים הגדולות, כן? שמטבע הדברים, הפתיחות מפגישה אותך עם כל מיני תרבויות, עיסוקים וכן הלאה. אבל פה בקיבוד, לא כך תקופות ההם ששנות תחילת שנות ה-70, לא כך שכיח ונפוץ. כן? פה ושם, כן, היו ניסיונות לגעת במוזיקה וכן הלאה, אבל בסך הכל יש בזה איזה גר של תעוזה וחידוש. תעוזה וחידוש, כי מדומני שהייתי היחידי בכלל שנגע בגיטרה חשמלית באותה תקופה, היחידי. אבל הכלי הזה היה מאוד נחוץ לי. כשאני מדבר על סיפור התשובה שלי, אין ספק שלגיטרה עצמה יש תפקיד גדול, הייתי אומר, בביטוי של הרגשות. יש כל מיני דרכים לבטא רגשות, אפשר לבטא אותם בשירה, בדיבור, בכתיבה, אפשר לבטא אותם גם במוזיקה. אז כן, אדם בוחר לו את דרכי הביטוי שלו כמובן, אדם בוחר לו את דרכי הביטוי שלו, ואכן חשבתי שזה כלי שיכול להתאים לי. אני אגיד קטע אחד שיכניס לנו קצת לאווירה, ואחרי זה נתחיל לספר את הדברים. כן. אני לא יודע בדיוק מה מידת הרגישות שלכם לדברים האלו, אבל יש כל מיני גישות לגיטרה חשמלית. יש כאלה שנורא מפחדים מהכלי הזה. יש אנשים שנמצאים בתהליכי תשובה, שהם בדיוק בשלב של ה... הייתי אומר, של ההתנתקות. וזה מאוד מזעזע אותם, זה יכול... אז אני באמת, כל אחד ייקח את האחריות על עצמו, אני פשוט אבצע, כי זה מה שאני יודע לבצע, וזה הקטע המוזיקלי, לפחות הראשון שאני אשמיע, שזה מה שאני רוצה להשמיע בפתיח לכל הסיפור התשובה. אבל תהיו אחראים על עצמכם, אני אומר, תהיו אחראים ותקחו בחשבון, זה לא נורא והיום, אבל כל אחד יעשה את החשבון שלו. בעזרת השם, אל תפחדו, אני לא מנגן רוק ולא... זה בסדר? כן. אחרי זה גם אסביר. אחרי זה אני גם אסביר למה בחרתי. הקטע הזה שניגנתי עכשיו, בחרתי בו מכיוון שהוא משמש איזשהו רקע מוזיקלי אמנם, להבין את התקופה המוקדמת של חיי. נאמר כך, לצורך עניין אני גם מחלק לכם שנייה אחת. תסתכל על התמונה, אז נוכל יותר להבין. תסתכל על התמונה על הציור הזה. פה התחיל המסע למעשה. פה התחיל המסע, זה תקופת הילדות. תקופת הילדות היא תקופה נפלאה. אפשר לקרוא לזה אפילו מעין גן העדן של ילדות. כשאני מדבר על גן עדן של ילדות, אני מדבר על מצב שבו תפיסת החיים, תפיסת המציאות מבחינתי כילד, זה קורה לנו בכלל כילדים, מי פחות ומי יותר, אבל נפש הילד היא מאוד מוכשרת להסתכלות הזאת, להסתכלות התמימה. נפש הילד היא קשה להבין או בכלל להבחין במציאות של רע. יש לה גם נטייה לפרש את הרע כטוב, לכן צריך להזהיר ילדים שלא ידברו עם כל אדם זר ברחוב. כי אדם זר יכול גם להזיק. בעולם מושגים של הילד, נזק, מוות, רע, זה לא ברור. ממש ממש לא ברור. כן? מכיוון שהטבע בטבעו, זה דבר ידוע, הטבע בטבעו לא חושב על המוות, הוא חושב על החיים. תראו בעל חי שמגיע לקראת מותו, הוא מאוד משלים עם המוות. המוות הוא חלק מן החיים, זו תפיסה מאוד. כן? אצל ילד, תפיסת המוות היא לא מציאותית בכלל. בעל חי לא יודע שימות, הוא פשוט חי את חייו. ילד חי את חייו בתוך הבועה מאוד מאוד טבעית הזאת. טוב, סוף סוף זה לא בעל חי, זה ילד, זה ייצור אנושי, בעל צלם אלוקים. לכן חוויית הילדות של בני אדם היא כמובן חוויה הרבה יותר עוצמתית במובן של, הייתי אומר, ההתעלסות עם התום, עם ראיית הטוב. עם הסמלים של החיים, כן? מה זה מבחינת ילד גשם ראשון שיורד? מה זה ריח האדמה? מה זה ריח הפריחה? כל הדברים האלה מאוד משמעותיים. מאוד, מאוד משמעותיים. ריח הפריחה זה עולם ומלואו. מבחינת הילד, ריח הפריחה זה מבטא את כל המשמעות של הצמיחה, כן? של הריחות הנפלאים, כן? שהם לאו דווקא במישור הכימי בלבד, אלא הריח הזה הוא תקווה, הריח הזה הוא אופטימיות. הריח הזה הוא אמונה בטוב, כן? וכן הלאה וכן הלאה. כן? גן העדן של ילדות, כפשוטו. זו תקופה מאוד מאוד נפלאה. מאוד מאוד נפלאה ומיוחדת. כן? וכמובן, כמו בכלל, בתור מי שנולד בקיבוץ, כן? בתור מי שנולד בקיבוץ, וחי בתוך הטבע, ודאי וודאי, שקיבלנו מנה יתרה מכל הדבר הזה. כן? התפריט שלנו היה בנוי באמת מחיים בצילו של הטבע. בתקופה שאני הייתי ילד, כן, אפילו נער צעיר, כמעט ולא היו כבישים ואספלט. כל הקיבוץ היה בתוך הטבע ממש ממש, כן, בתים, שבילי אפר, המון המון עצים, הירדן סמוך אלינו, שפע גדול. וזה מה שמופיע באמת, אתם מסתכלים על התמונות האלו, כן, אז רואים שם את הגוון הירוק. הגוון הירוק והבתים שמצוירים שם, זה בעצם כל ההוויה הטבעית שבתוכה אנחנו נולדנו שם, גדלנו, אין? היינו חלק בלתי נפרד מן הטבע, הייתי אומר, חלק בלתי נפרד מהטבע, אין? הירוק שולט מאוד, ים כנרת, כן, שמופיע שם בציור, בתור איזה נקודה כחולה, או איזה מין, לא נקודה כחולה, אבל, כן, איזה מין אגן כחול כזה, כן, שהוא למעשה מהווה את תיבת התעודה. אם תסתכלים בציור, כן, הכנרת היא מהווה את תיבת התעודה, אתם רואים? תיבת התעודה שיוצרת איזה מין גוף של גיטרה, כן? עם צוואר הגיטרה ש... כן? בתוכו יש מיתר ש... מיתר אחד. המיתר אחד הזה זה בעצם הירדן, כן? נגן לירדן, כן? למעשה, כן? כל ההוויה הקיבוצית, כן? הטבע שבתוכו גדלנו, הוא מעין תיבת תעודה שמשמיע קולות חזקים מאוד, ניגנתי את הקטע הזה, יש בו איזשהו מימד של שמחה וזרימה בקטע הזה, כן? הוא מבטא בעצם את האופטימיות, את התמימות, שהייתה חלק בלתי נפרד מתקופות החיים הראשונות שלי, והדבר הזה בא לידי ביטוי, בצורה מאוד מאוד חזקה, כן? כתבתי שיר בתקופה טיפה יותר מאוחרת, כתבתי גם שיר על הרומן הנפלא הזה עם הטבע, כן? כתבתי שיר על זה, בתוכו של ירוק, לאבוד משתוקק, הרחק משעונו של המון, עצמאי להיות, את חוקי לחוקק, את בוקרי לא יפריע, שעון השעון. זה שיר שאדם כותב לדבר האהוב עליו, כן? באמת, זה שיר אהבה בין אדם לטבע, ואני חשבתי באמת שכל חיי יימשכו כך. זהו, לא יהיה רע, כן? יש עם מי לדבר, מה שנקרא. יש, ברוך השם, יש לטבע, אפשר להאמין בו, אפשר לפתוח בו. חברת המבוגרים בקיבוץ, לא כך עניינה אותי. חברת הילדים, ברוך השם, יש את חוויות הילדות. יש לנו שפה מוסכמת, אין? אנחנו חווים את הילדות בצורה מאוד מאוד עשירה. כמובן שלא ידענו על מציאות של מוות, ועל הבעיות של עולם המבוגרים לא תיארנו לעצמנו. גם לא יכולנו לקלוט את זה. מבחינתנו, הייתה לנו את השפה שלנו, כמו ילד קטן בארגז החול, כן, שמשחק וחולם, שום דבר לא מפריע לו. זה דבר נפלא. אגב, כן, צריך להבין שזה לא אשליה. החוויה הזו של ילדות היא מאוד מאוד חשובה, מכיוון שהיא מעבר אחרי זה את הבסיס, שאיתו אנחנו נכנסים לימי הבגרות, ששם קצת נפתח את העין, או לפחות עוד עין אחת נוספת, ומראה לנו את המציאות בצורה שהיא קצת יותר שונה. קצת, מרחאות קצת, כן? הרבה, שונה. אבל בכל אופן החוויה הזו, הייתי אומר, היא הבסיס. היא הזיכרון המתוק, כן? הייתי אומר שהיא נקודת האירוסין, נקרא לזה ככה, אם אנחנו משווים אירוסין ונישואין, זה נקודת האירוסין, כן? הנישואין זה ההתפקחות. אחרי שאתה מתפקח ואתה מתחיל להיות מבוגר, להסתכל על החיים כמו שהם באמת, בלי כחל ובלי סרק, כן? בצורתה המורכבת, בצורתה המורכבת, אז יש לך את הזיכרון המתוק הזה. אותו זיכרון המתוק שמתבסס בעצם על הביקור, לבקר בהיכלו. אותו ביקור שביקרת בעולם התום. התום הזה הוא לא טיפשות, הוא לא שקר, הוא משהו מאוד מאוד עתידי. זאת אומרת שילדים, ילדים בלי ספק הם מבקרים באיזה עולם עתידי מאוד. ברוך אתה, אדוני, איך העולם שקוד נורא. יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, על העץ הוא טיפס, אפרוחים חיפש, כן? זאת אומרת, הוא רץ לגן, אבל בדרך הוא מטפס על העץ. בדרך הוא בעצם הולך לבקר את העולם התמים שלו, כן? הוא לא בקלות מוכן להתמסר כן? לממסד, כן? הוא הולך לטפס על העץ. הוא מחפש אפרוחים בעולם אחר לגמרי. זה מאוד מאוד חשוב. כן? כל אחד יודע, כל אחד מאיתנו יודע שהילדות משפיעה עליו הרבה בין החוויות, חס ושלום, השליליות של ילדות, אבל ודאי וודאי החוויות החיוביות. כן? אני אומר את זה עד היום. אני אומר את זה עד היום, שאם אתה נמצא במצב של קצת אולי דכדוך או משהו כזה, מספיק שאתה נזכר. ולו בסצנה אחת של ילדות. שבאותם ימים מילאה אותך בצורה מאוד חזקה. זה לא נוסטלגיה שלילית. אתה לוקח משם כוח כדי לרפא את המצב שבו אתה נמצא היום. כן? אתה מזכיר שאתה נזכר אפילו בריח הפריחה. אתה נזכר בחוכית אפילו, סתם, בציפור שראית על הברז, על הממטרה. כן? צריך להבין שילד בגיל 6 או 7, שהוא רואה חוכית על ממטרה, או שהוא רואה את התמרים בעונת הגדיד, הוא רואה את התמרים על הרצפה, כן? לפני ראש שנה, כן? הוא רואה את התמרים על הרצפה ולוקח תמר כזה לך ואוכל אותו. זה לא רק שאלה גסטרונומית של קיבה. צריך להבין, התמר הזה על הדשא, שאתה בא ומרים אותו ואוכל אותו, שמע, זה שירת הבריאה. ילד קולט זה באופן מאוד מאוד מיוחד. ומספיק שאתה מיישיר את המבט שלך לחוויה כזו, לסצנה כזו, אתה מקבל כוח עצום. אני כבר לא מדבר איתכם על ריח אדמה עם גשם ראשון, או הגשם הראשון עצמו, שהיינו מחכים ממש שיתחיל לרדת, והיינו רואים שכבר יש עננים, והשעה כבר הייתה 10 בלילה, וצריך לישון, אנחנו ילדים קטנים, ואנחנו לא מצליחים להירדם, כי מחכים לטיפה העצומה והענקית הזו של היורה, כן? שטיפול על החלון, ואז כולם, למורת רוחה של המטפלת, מי בכלל שואל אותה, אי אפשר לעצור, לא תחסום שור בדישו, רצים החוצה ופשוט נרטבים, ומשכשכים בשלוליות, הולכים לישון אחרי שעה, שעתיים. אני לא מדבר איתכם כבר על הדבר הזה, רק להיזכר בדבר הזה, זה מעין עולם הבא. זה פילי פלאים. כמה סמלים יש בזה, כמה משמעויות יש בזה, משמעויות שאנחנו לא יכולים להבין אותן בגיל הילדות. אבל נפשי יודעת מאוד. העולם הרגשי קולט את הדברים, נוצר אותם בקרבו, וזה ישמש לימים שיבואו, לימים מורכבים יותר, ששם אנחנו נצטרך כוחות גדולים כדי להתמודד. אבל, כמו שאמרנו, הדבר הזה לא יכול להתמיד לנצח. יש תקופה שבה פתאום מתחולל איזשהו מהפך. לא הייתי רוצה לקרוא לזה אפילו משבר. כן? אלא אם כן, נסכים בינינו שאני אומר את המילה משבר, אני מתכוון למשהו חיובי. כן? ישיבה על המשבר, לידה. אם נסכים בינינו מרגע זה שמשבר זה לידה, או ישיבה על המשבר, אז אני מוכן להשתמש במילה משבר. כן? אז נקרא לזה משבר. בסדר גמור. יש תקופה. כן? זה קורה באיזשהו גיל מסוים. אגב, זה... אצל נערים שונים זה יכול לקרות בגילאים... גילאים, אני לא אומר שזה בהפרשים של 10 שנים, אבל זה יכול לקרות בין... בין גילאי 14 למטיבי לכת, כן? כן? שבאמת הקדוש ברוך הוא מעורר אותם לתפקידם בגיל מוקדם, כן? לעיקר תפקידם, זה יכול להיות עד גיל 17.5-18. יש יחידי יחידים שהאטום הזה ממשיך ללוות אותם, אטום הילדות ממשיך ללוות אותם לגילים יותר מאוחרים. בדרך כלל זה מתחיל פחות או יותר בגיל 14-14.5, מיוחד בדורות שלנו, כן? בדורות היותר מתקדמים. אבל בדורות אטום, בדורות אטום, נדיר שזה יקרה בגיל 14, אני חייב לומר, נדיר שזה יקרה בגיל 14, כי אתה לא נחשף לעולם המורכב. כלומר, לא מגירים את הילד, לא מפציצים אותו בחוויות ורשמים מעולמם של מבוגרים, שהם חיים בתוך מציאות מורכבת. והטוב והרע אצלם זה כלי משחק מאוד דומיננטיים אצל מבוגרים. כן? בתקופות שלנו, גיל 14 זה ימים שעדיין ילד היה יכול לצפות, כן? שאיש לא יוציא אותו, כן? לא יוציא אותו החוצה מחוץ לעולם אטום. לכן אני אומר, נגיד, נדיר מאוד גיל 14, אבל גיל 15.5, 16 עד גיל 18.5 פחות יותר, זה הגיל שבו אדם מתפכח. ובאמת, מה קורה אז? מה קורה אז? פתאום, ולפלאים, כך זה נתפס לפחות. בחוויה זה נתפס כמשהו מאוד פתאומי. משהו מאוד פתאומי. לכל, אצלי זה קרה באופן מאוד פתאומי. פתאום, אתה רואה את הדברים בצורה יותר מורכבת. תאר לעצמך שאתה מסתכל על החבר שלך, והוא נורא נחמד בעיניך, ואתה מסתכל עליו בעיניים כל כך טובות, פתאום מתברר לך שהוא גנב. תשבו על זה. פתאום מתברר לך שהוא גנב. מה קורה לך? עכשיו אתה צריך להיאבק בין תפיסת אטום לבין ההתפכחות. רגע, רגע, חברי הטוב והנחמד, שאגב, הוא גם טוב, יש לו הרבה דברים טובים, אבל הרגש שלי כלפיו היה כל כך ישר ותמים. פתאום התברר לי שהוא גנב. ולא פעם אחת, ולא פעמיים. מה אני עושה עם זה? איך אני משלב בין שני התפיסות? איך אני מגן על אטום, על עין הטובה, לאמבט החיובי, כאשר מתברר לי שבעצם חברי הוא טיפוס מורכב. טיפוס מורכב. זו הדילמה. מתחיל פה מאבק גדול בין העין הטובה, בין הטום, לבין התפיסה המורכבת. עכשיו, להגיד לכם שיש סתירה בין שניהם? סתירה מהותית? לא! זה שייך לשלב יותר מתקדם הסיפור. אין סתירה מהותית. למעשה, אנחנו נחזור לטום, אבל נחזור אליו דרך המורכבות. דרך המורכבות. אבל ברגע הראשון, החוויה המיידית, זה בעצם הרגשה כאילו גוררים אותך, סוחבים אותך, מוציאים אותך, מנשלים אותך, מגלים אותך מתוך עולם הטום. אני זוכר את עצמי כנער בן 16, אצלי זה קרה בגיל 16, כרגיל, בין כל הפעולות, כן? הרומן עם הטבע, כן? הרומן הפעיל מאוד עם הטבע, בין כל הפעולות, כן? בין יתר הפעולות שהייתי רגיל לעשות בשעה שהייתי מתייחד עם הטבע, הלכתי לדוג דגים בירדן. לדוג דגים בירדן. הייתי רגיל אחר הצהריים לקחת חתיכת לחם, בצק עם החכה שלי, לשים על הוו, כן? ולזרוק את החכה אל תוך ירדן ולחכות שיעלה דג בחכתי. זה היה ריטואל קבוע, כמעט מדי יום ביומו. בשעה שהייתי יושב שמה, הייתי מריח את ריח המלוח על המים, האקליפטוס, הגשר והסירה, כל מושאי הארצה, כן, או משם רחל, הייתי חש אותם. הבנתי בדיוק על מה היא כותבת. לא רק בגלל שראיתי את אותה הסירה, כי בזמני הסירה עדיין הייתה שמה. עדיין הייתה שמה. ריח המלוח שלו לדבר, והאקליפטוסים הענקיים האלו, ודאי. וכל התפורה המופלאה הזו של הטבע, הייתי יושב שם בתוך הסירה הזאת, בתוך הסירה לפעמים, לפעמים על הסלע, ודגדגים. ומתוך כך כותב שיר, חושב, מהרהר, חולם על החיים הנפלאים והיפים. כן? דג איזה שעה, שעתיים. כן? מעלה בחכתי 4-5 דגים, שם אותם בתוך חוט הברזל. משחילים אותם לחוט ברזל. אחרי זה בערב הולכים לחדר האוכל, ועל המחוות הגדולה, כן? עושים את הדגים. כן? עם קצת צ'יפסים, עם קצת עגבניות, כן? סלט גדול, ואוכלים ביחד. וככה, יום אחר יום, יום אחר יום. ביום אחד אני בא אחר הצהריים. הכל כרגיל כביכול. ואתה מצפה למוזה שתשרה עליך, פתאום זה לא קורה. מתחילה הרוח המערבית, שהיא גולשת מהר כנרת, היא מתחילה לעשות גלים, כן? זה היה גם כן משהו מאוד קבוע, כן? יוחד בימי הקיץ. הרוח מתחילה ממערב, מתחילים גלים, וזה העוד שצריך לקפל את החכה, כי שיש גלים, הדגים קצת זה. הם מקפלים את החכה, כן? והנה, אני מגיע לשם, זורק את החכה, מחכה למוזה שישרה עליי, וזה לא קורה. פשוט לא קורה. המחשבות לקחות אותי למקום אחר לגמרי. לאן? לדאגות. קשה לי היום, כן, לדייק בזה, אבל אני זוכר את אותה תחושה שלא יכולתי לשמוח. מה קרה לי? קיפלתי את החכה, הגעתי הביתה, אבא שלי ראה אותי. הוא אומר לי, למה אתה עצוב? אמרתי, אני לא יודע. משהו קורה. משהו מתחיל להתפתח בתוך הנפש. המעניין הוא שבאותה תקופה, איך אמרתי לכם מקודם, החבר שהתברר שהוא גנב, החבר שמתברר שהוא גנב, פתאום השתנו לי העיניים. פתאום ראיתי את מעשי המבוגרים, וראיתי שלא כולם תמימים, לא כולם צדיקים. לא. יש את הצד האפל, שנכנס לך פתאום לתודעה. ובאותה תקופה, לראשונה נכנסה לי גם תודעת המוות לתוך החיים. זה היה מאוד מאוד מפתיע. תודעת המוות. מה המוות שייך לעולמם של ילדים? מה זה שייך? לפני אותו אירוע, כשמישהו היה מת מסביבנו, חשבנו שזה קורה בארץ רחוקה, בעולם אחר. מה זה מוות? חשבנו שעולם זה לא יקרה לנו. ואם זה קורה למישהו, זה לא יכול לקרות ודאי לאנשים הקרובים לנו. לא, כי אנחנו לא מתים. אנחנו אלמותיים. וכל מי שסובב אותנו הוא אלמותי. ותמיד שמועות על מוות, כן? פלוני מת, פלוני. מה זה אמר לנו בכלל? זה לא נכנס בתודעה שלנו. זה לא יכול היה להפר את התמימות הזו. ופתאום תודעת המוות נכנסת לך. למרות שאתה נער בן 16. פתאום הפגז נופל קרוב אליך. הנה, פלוני מת. ואותו, אותו דמות מופלאה, כן? שמאוד מאוד אהבתי בקיבוץ, היה איש יפה תואר. אדם שכולם אהבו, כן? מוטי חדש, זיכרונו לברכה. פתאום הגיעה שמועה נוראה לקיבוץ, הוא נהרג בפעולת קרמה. מוטי, הייתי בטוח שמוטי הוא אדם שלא ימות לעולם. בעולם מושגים שלי כילד, הרצתי אותו בצורה בלתי רגילה. הוא היה נראה לי, כן, באמת, אדם אלמותי לחלוטין. ופתאום הגיעה שמועה נוראה לקיבוץ, זה היה בשעה ששיחקנו כדורסל, והודיעו שמוטי נהרג בפעולת קרמה. זהו, הבנתי שהחיים מורכבים. אין דרך חזרה. לפחות לא כרגע. אין דרך חזרה לתום. כרגע, המציאות ניצבת לפניי בבחינה של ראי נתתי לפניך. את הטוב ואת הרע. כן? לא אותו מצב ראשוני, טבעי, ילדותי, שהטוב והרע כאילו מאוגדים בתוכם. הם לא שתי דברים שונים. הם לא שתי קולות שונים. זה לא יצר טוב ויצר רע. זה לא מהלך המוות. זה לא המוות. פתאום, הרע, יש לו מציאות עצמאית. יש לו מציאות עצמאית אפילו בתוכי. מחשבות של רע, אולי רצונות אפילו של רע. אנשים סביבי. פלוני בגד באשתו. אלמוני הרביץ לחברו. הדברים האלו שקרו תמיד, מאז ומתמיד, מאז האדם הראשון, ועד היום. אבל לא עניינו אותי בתקופת הילדות. פתאום, הם היו נוכחים בחיי. והבנתי שהחיים יותר מורכבים. עכשיו, אתה צריך כלים להתמודד עם תפיסת מציאות כזו. אתה צריך כלים להתמודד עם תפיסת מציאות כזו. זה לא קל להתמודד איתה. איך תתמודד? מה תשיב לכוח הרע שמתעורר בתוכך? מה תשיב לרע הסביבתי, החברתי? מה תשיב? מה, אתה יכול לבוא בשפת אטום, כמו ילד קטן, עם חלב על השפתיים? מה יגידו לך? ילד, אתה לא מבין מה זה החיים. אתה לא מבין מה זה שוק החיים. החיים מורכבים. צא מהבועה שלך. מה תגיד להם? בואו ונסתכל על היורה, בואו ונריח את ריח האדמה, בואו ונתענג על החוכית, על הממטרה, על הזרזיר ברפת, על הנחליאל הנפלא והזנב שלו. מה יגידו לך? המבוגרים איבדו את האמונה בתום. ומתגלה כוח שלילי בתוך החיים. זה המצב שנזרק באדם יצר הרע. עד גיל מסוים אין לו יצר רע. בגיל מסוים יש לו יצר רע. ויצר רע יש לו שפה, שפה משלו. זה יכול להיות שפה של שנאה, של יריבות. כמו שאמרתי, שפת המוות. מוות עלה בחלוננו. את האמת אני חייב לומר לכם. כן? בתמונה, אם תסתכלו, אתם רואים? אחרי השלב הראשון, כן? שבאמת תיבת התעודה של הטבע, תיבת התעודה של הטבע יוצרת הצליל העצום שלה, זה תקופת הילדות, כן? אתם שמים להם שהכינרת נראית כמו זרע. הכינרת נראית כמו זרע, והיא יוצאת לירדן שנראה כמו זנב הזרע. זנב הזרע. זה בא להגיד שתקופת הילדות היא בעצם מתהווה בה זרע הטבע. זה זרע רב עוצמה. יש לו חיים. יש לו חיים משלו. הוא מאוד חווייתי, הוא מאוד עוצמתי. כן? הוא בסיס החוויה שלנו כילדים. זרע אטום. והזרע הזה, כן? הזרע הזה הוא כרגע נאבק על חייו. מה קורה בשלב הבגרות? מה קורה בשלב הבגרות? החיים מתפצלים לשתיים. יש את עשיו ויש את יעקב. והנה תומים, כן? והנה, כן? תומים בבטנה. והתרוצצו הבנים בקרבה. אחד עשיו, אחד יעקב. תודעת הפירוד מתפתחת באדם. יש טוב ויש רע. יש גוף ויש נשמה. זאת אומרת, הייתי אומר לסיכום הקטע הזה, הבגרות היא מפגישה אותנו עם שתי מושגים חדשים. גוף ונשמה. יצר טוב ויצר רע. כשאדם מתבגר, מצד אחד הוא מאבד את התום, אבל מה הוא מקבל בתמורה לתום? בתמורה לתום הוא מקבל חיילים שחורים וחיילים לבנים. מציאות הרע מתעוררת בקרבו. הוא חש אותה ברמה הרגשית, הוא חש אותה ברמה השכלית, אבל מציאות הטוב, הנשמה, מתעוררת בו בעוצמה מאוד גדולה. כן? זהו. שני כוחות. אבל בשלב הראשוני, זה כאילו אתה מתגייס לצבא. כן? מתגייס לצבא. לוקרים לך את הבגדים, מלבשים אותך במדים, אתה נכנס למרחב חדש לחלוטין, לסדרי עדיפויות חדשים. אתה יכול להתפתח מאוד בצבא. אתה יכול גם ליפול. כשמוציאים אותך מעולם אטום, אתה מאבד את הביטחון של הילדות. אבל אתה מקבל כלים אדירים וגדולים. ראה נתתי לפניך את הטוב, זו הנשמה, ואת הרע. שלמה תעשה איתם? עם שני הכוחות האלה. האם תלמד לעבוד איתם? איך עובדים עם הכוחות האלה? איך מקדמים את פניהם? מה משיבים? איזה תשובה משיבים? לכוחות החדשים שמתעוררים בתוכך. כוח הנשמה שדורש ממך להסתכל על החיים כעל חיים בעלי ייעוד, בעלי מגמה, בעלי אידיאל. הנשמה מדברת בשפת האידיאלים. לעומת יצר הרע שקורא לך להתמסר לאנוכיות שלך. כן? וכן הלאה וכן הלאה. להיות אדם קטן, תאוותן, כן? נהנתן. זו השפה שמתחילה להתפתח בתוך הנפש. איפה אתה עומד? בתור ילד. איזה חינוך קיבלת? איזה כלים קיבלת? האם אתה מסוגל להתמודד מול שתי הכוחות האלה ולהשיב להם תשובה? שאלה גדולה. זה תקופת המשבר, רבותיי. הייתי רוצה לנגן קטע נוסף ביטוי לתקופת המשבר. מטבע הדברים הוא טיפה יותר קשה, הוא קצת יותר קשה, הקטע הזה, כי הוא קטע כואב, קטע כואב. קטע יותר קשה קצת, כן, אבל זה פחות או יותר ניסיון להסביר באופן מוזיקלי מה היה אופי החוויה אז. בהחלט משבר. בהחלט משבר. כשאדם יצא במשבר, הוא מנסה לפתור אותו. אתה לא יכול להישאר במצב כזה של כף הקלע. כף הקלע. מצד אחד אתה נמשך לפה, מצד שני אתה נמשך לפה. כן? יש בך את הצד העשווי, את הצד החומרי, יש בך את הצד היעקבי. שדורש אמת, את הנשמה. אם אתה לא מצליח לעשות שלום ביניהם, כן, אתה בצרה גדולה, ואתה מחפש דרכים, מה לעשות? כן. ובאופן ספונטני, כשאדם חש מצוקה מן הסוג הזה, כן, הוא מתחיל עם הדברים היותר פשוטים, עם התגובות היותר פשוטות. ארוז מכן ציפור דרור שנמצאת בתוך חדר, כן, והיא מחפשת מוצא. היא מתחילה לחבט בקירות, כן, אחרי זה בזכוכיות, אחרי זה מוצאת איזה חריץ קטן ומנסה לנווט אליו, ואולי בסוף גם יוצאת לחופשי. לשלום. אבל זה תהליך. זה תהליך. כן. ומעניין שאחד התגובות הראשונות, לפעמים, זה באמת יכול להיות אחד משני תגובות. אחת, זה לנסות לחזור לטבע. כן? זה עולם שהיה. כן? תראו לכם שהיום אתם הולכים לבקר בגן שהייתם בו בתור ילדים. ואתם נורא רוצים לחוש את מה שחשים הילדים שמה. ואתם מגיעים לגן, גן סנונית או גן חוכית, או גן רקפת, או גן קלנית, ואתם יושבים עם הילדים, כן? בשעת ההפעלה שמה, כן? ואתם נסים לחוות איתם את החוויה. וזה לא הולך. לפעמים יש רצון לחזור לאותם החוויות. לחזור אותם החוויות. אתה הולך באותם השבילים, אתה הולך לאותם המקומות, ואתה מחכה שאולי, אולי התקופה הזו תקבל אותה, אותך אל חיקה. אבל זה לא קורה. פשוט לא קורה. מה עושים? ואז אתה מסתכל על שתי הכוחות שפועלים בתוכך. הכוח האחד אומר, הכוח האחד אומר, עכשיו אתה בעל יצר הרע. יצר הרע אומר, תעשה פעולות כאלה ואחרות. ולא ניכנס לפירוט, כל אחד יודע. תעשה פעולות כאלה ואחרות. אתה חלק מחברה אגב, שיש בה רבים שפועלים עליהם הכוחות האלה גם. אז בואו נעשה את הדברים בצורה כמה שיותר מעודנת וכן הלאה. אבל שמה, אין לך ברירה. אתה חייב לשלם מס לכוח הזה. הכוח הזה נמצא בתוכך. הוא חזק, הוא תקיף, הוא טוב אני. אגב, אומרים לך, תשמע, אנחנו יודעים שיש לך גם כוח אחר. כוח טוב. הכוח הזה מדבר בתוכנו. אבל בוא נעשה סובלימציה. הכוח הטוב דורש מאיתנו לקחת אותו בחשבון. הכוח הרע מושך חזק אליו. נעשה פשרה. ניפגש איפשהו. בשליש הדרך ניתן לכוח השלילי את שלו ונעדן את זה, נצא ידי חובת הכוח הטוב. אבל אתה לא יכול לעמוד מול הדרישות של הכוח הפיזי ולהגיד לו לא. יש לו דרישות, הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה ליהנות, כן? תן לו. ואתה באמת מנסה לעשות את זה. אתה רוצה שלום. ואתה חושב שבמצב כזה, איקון שלום אמת. כלומר, אם תיקח בחשבון את הכוח הטוב, ותעדן קצת את הטעויות שלך, תעדן אותם קצת. זה יהיה בסדר. הנשמה ודאי. לא תגיד לך לא. אתה יודע מה? אם אתה רוצה ככה, בכיף, אני מוכנה. אבל זה לא עובד. הנשמה שלך רוצה הרבה יותר. היא דורשת עסקה מסוג אחר לגמרי. היא דורשת חלוקת משאבים אחרת לגמרי. ובאופן מפתיע, כמה שאתה מנסה לעדן את הטעויות שלך, את החטאים שלך, את העבירות שלך, אתה מנסה לעדן אותם. לעשות אותם באמת, כן? עד כמה שאפשר בעדינות. אבל משהו בתוכך אומר לא. ואתה לא מבין מה הכוח הזה רוצה. אתה לא מבין מה... אני קורא לזה נשמה היום. כמובן שבגיל 16 לא ידעתי מה זה בכלל. אני קורא נשמה כדי שאין לנו שפה מוסכמת. אבל כאילו נשמה, כל מה שאתה עושה, כל מה שתיתן לה אינו כלום. הוא כלום. שהיא מן העליונים. אנחנו מבינים את זה. אבל בתקופות ההם, אתה כל כך משתדל לחיות חיים שמבוססים על איזושהי פשרה בין שני הכוחות המרכזיים שנמצאים בתוכך. וכל פעם, כאילו אתה מביא את העבודה שלך לפרופסור, הוא אומר לך, לא, לא. מה זה? אולי אני סתם יש לי עיניים גדולות? אולי אני רוצה יותר מדי? אולי אני שואף שלם? מה קורה? אני לא... תן לי לשמוח במה שיש. הרי כולם עושים את זה. והנה החבר שלי, בן כיתתי, הוא שמח. בן כיתה אחר, ובת כיתה, כולם חוגגים. סביב אותו העגל. והוא עגל זהב. באמת אני אומר. זה לא אנשים גסים, צריך להבין. באופן כאילו, זה לא אנשים גסים, זה לא רוצחים, וזה לא שום דבר. אבל אני לא מצליח להיות כמו כולם. ואולי גם הם בסתר ליבם עצובים ולא מגלים את זה. אולי זה רק למראה עין. בעיה. ואז אתה הולך לפתרון אחר. אתה אומר, אולי אני אתמסר, כן? אולי אני אתמסר לכוח הדמיון. יש עולם אוטופי טוב. הירדן לא קיבל אותי. שהלכתי חזרה עם החכה לירדן, הוא לא קיבל אותי יותר. הוא אמר, זהו, נגמר עידן הטבע. עכשיו אתה צריך לעשות את הבירור בעולמות אחרים. הוא לא קיבל אותי, אני אעלה לעולם הרוחני הזה. ואז אתה מנסה אולי לקחת סם. כדי ליצור את ההפרדה, ליצור את ההפרדה בין המימד הרוחני למימד הפיזי. שמע, העולם החומרי סוחב אותך למטה? בוא תעשה פעולה דמיונית ותצליח להתנתק. כך סם משנה תודעה. תוכל לחזור לילדות. תוכל לחזור. לידה מחוץ לרחם. כן? פשוט תעקוף את הכל. תתנתק. זה נקרא שריטה. אתה שורט את הקו הדק, את הגבול הדק של התודעה. כי במצב הפיכחון, בעצם אתה נמצא בשתי עולמות. נשמה וגוף. ואתה מודע לקיום של שניהם. מה עושה הסם? הוא מפריד ביניהם. הוא מעלה אותך למימד, כן? אוטופי, דמיוני. שם אתה יכול לחוות את הטוב. אתה אפילו יכול לשמוח, כן? ולרקוד, כן? להיות נורא חברותי, כן? ונורא בעל חוש הומור, אפילו אומנותי. אתה יכול להגיע למדרגת אומנות גבוהה מאוד. מבלי להתאמץ. אתה מקבל את הכל מאיזשהו מקום של, כן, מאיזשהו מקום מאוד, לא יודע, לא כל איזה רוחני, אבל עוד רגשי, כן, אומנותי, והדברים זורמים, אתה עוקף קשיים, חברך לכיתה, הנוכחות שלו כבר לא מפריע לך, אתה כבר לא שונא אותו, אין בכם יריבות, אתה רואה אותו, אתה מחבק אותו. אבל זה לא התמודדות אמיתית, אתה מחבק אותו, מתוך פעולה כימית, מתוך שינוי של חומר במוח, מתוך איזה פרץ של הורמון מסוים שגרמת לו להתעורר. לא בגלל שתיקנת מידה, לא בגלל שעמדת מול הרע ועשית בירור אמיתי. רגע, יש בי התעוררות לשנאה. מצד שני, יש בי התעוררות לאהבה. אני אפגיש ביניהם, אני אברר את העניין ואני אנצח. לא, הלכת בדרך הקצרה שהיא ארוכה. החוויה הזו היא חוויה שמאוד מאוד קורצת. במצב המשבר, במצב המשבר שאני הגעתי אליו אז, באותה תקופה, כמו רבים מבני הנוער, נדחקתי לפינה עם הסיפור הזה. וניסיתי פעם אחת בודדת, ניסיתי סם. פעם אחת בודדת. ישבתי בחדר, בהשפעת הסם, לקחתי את הגיטרה ליד, חיברתי איזה בלוז. בהשפעת הסם. אבל שכחתי לגמרי שאני בעצם חולב הלילה ברפת. זה היה בשעה מאוחרת בלילה. ולא הגעתי לעבודה. חייב הכי חיפשו אותי ולא מצאו. בהתחלה שהם הגיעו לחדר לחפש אותי, לא הייתי שם. הייתי במקום אחר, במאורת הסמים. אחרי שיצאתי מאורת הסמים ורציתי לחוות את החוויה הזו בעצמי, בלי החברים, הלכתי לחדרי, ואז הם הגיעו. שעה וחצי אחרי תחילת מועד החליבה. הם מצאו אותי יושב שם בגיטרה, עם עיניים נוצצות. Lucy in the sky with diamond. עם עיניים נוצצות. ומסתכל עליי החבר ואומר לי, בוא נתן, נראה לגמרי לא בעניינים. אתה לא יודע שאתה חולב היום?
לא.
נראה לי שאתה על סמים. אמרתי לו, טוב, אני יורד לרפת. כן, אני יורד לרפת. ירדתי לרפת. ואני שומע בדרך את הפרות, גאות. למה הם גאו? כי לחץ להם החלב. שיש שתיים שחולבים, זה בעיה רצינית. כי רק אחד במחלבה, ואחד מוציא ומביא פרות. אז רק אחד חולב. אז הפרות מתעכבות, חליבתה מתעכבת, מתחיל לכאוב להם. אז הם צועקות. ואני עם הסם הזה, שומע את הצעקות של הפרות, ובעצם שומע משהו אחר לגמרי. כאילו הפרות מייצגות את המציאות שאומרת לי, אל תברח מהמציאות. תפעל פה. בתוך הקושי, בתוך הזבל של הפרות, תפעל בתוך המציאות. תפסיק לחלום, תתחיל להיות לוחם. תחזור, תחזור לכאן, תפעל כאן, אל תברח. זה הרווח היחידי שיצא לי מהסם. שיכולתי להפשיט את גאיית הפרות ולהעניק להם סמליות. כאילו שמעתי אותם אומרות, זה פלא, מוגלב, פחדן, עריק, שוב לשדה המציאות. וחרוש בה במחרשת חלומך. הנשמה משדרת לך מסרים. טוב, אידיאלים, צדק, שלום, ואתה חי במציאות מורכבת של גיית פרות וזבל. אבל בוא תעשה את הדברים פה. אבל איך אני אעשה את הדברים פה? דת לא הייתה בעולמי. ויותר מזה, הרושם של הדת היה מאוד שלילי. לאן אני אלך? על פי איזה מסורות אני אפעל? הלכתי להיות מדריך בצופים. במפגש עם הנוער, למרות שמטרתו הייתה כדי להקים קיבוץ חדש, ניצלתי את המפגשים עם הנוער לשיחות נפש. הנוער העירוני מסתבר שהתקדם שנות אור ממה שהכרתי בקיבוץ, בחיבוטי הנפש, בבירורים. הייתי יושב איתם, ובמקום פעילות היינו שומעים מוזיקה, מנתחים קטעים מוזיקליים, כן, מופלאים, אבז השלג, להקת קאמל, פילי פלאים עם הנערים האלו. הצלחנו לשאול כמה שאלות חכם, על מי אנו, מה חיינו, על פשר המורכבות שבחיים. עד שיום אחד ראו שעשיתי את הפעילות הזו לנערים, זרקו אותי מהעבודה. לא בשביל זה באת לכאן. באת לכאן כדי ללמד אותם איך להקים יישוב חדש. אתה באת מהקיבוץ כדי ללמד את העירונים האלה, הם צריכים להקים עוד מעט יישוב חדש. יישוב תללים, כן? ליד משאבי שדה, מי שמכיר, קיבוץ תללים, כן? ליד משאבי שדה, זה קיבוץ שהם הקימו אחרי אותה שנה. העיפו אותי מהעבודה. הלכתי למקום אחר, להדריך בצופים, גם שם עשיתי מעשה שלא יעשה. הודעתי את החברים ליצירה, לכתוב דברים, ושהם כתבו את הדברים, לקחתי את כל החומר, ביקשתי כסף כדי להוציא אלון, לא נתנו לי, הוצאתי בעל כורחם 2,000 שקל. באתי עם החשבונית, כן, למנהל המתנס, הנה, זה החוב שלך, כן, אני את שלי כבר עשיתי. החבר'ה יקבלו את האלונים וישמחו ביצירה שלהם. והוא נורא כעס עליי שהוצאתי כסף בלי ידיעתו, או בניגוד לרצונו, וזרקו אותי גם משם. שם הגעתי לארצות הברית, לשוק התרבויות הגדול, כן, הייתי בארצות הברית כמה וכמה חודשים עד שהעיפו אותי גם משם. והגעתי לאירופה והמתנתי לשם עד סוף הגלות כדי לחזור לאמריקה, כי העיפו אותי מאמריקה לשנתיים ימים. הגעתי לאירופה עד שאחמד הערבי, כי אני קורא לו אליהו הנביא, גנב את כל כספי במלון אחד, אחרי שגמלתי איתו חסד בלתי רגיל, האכלתי אותו, השקיתי אותו, כן? התקלח, התכוונתי לקנות לו בגדים אפילו למחרת, נלך שתינו לשוק, והוא ישן בבית מלון על חשבוני, וגנב את כל כספי באמצע לילה. הייתי מיואש ושבור, הרמתי טלפון לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, אני חוזר. כי אני ירדתי מהארץ לא על מנת לחזור. ושם בפריז, לא בפריז, בניס, בעיר ניס בצרפת, בבית המלון ההוא, הוא גנב את כל כספי. הרמתי טלפון לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, אני חוזר. היא הייתה בהלם מוחלט. כן, אמרה לאבא שלי, אבא שלי בקרירות שלו ככה, טוב, תשאלי אותו מתי. נבוא עם אוטו. הגיעו לשדה התעופה, לקחו אותי לקיבוץ, פתחתי את החדר, כן? הפעלתי את הפטיפון, ישבתי והקשבתי ואמרתי, מה אני עושה? חבר חזר בתשובה, באותם ימים, הייתי בהלם מוחלט לראות אותו עם כיפה, חזר בתשובה דרך מכון מאיר, פה הוא למד, ראיתי אותו, התפתחה שיחה בינינו, ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, אתה, הנפש שלך, היא כמו עדר כבשים, מלא כבשים, מלא סוסים, כוחות גדולים, אבל אתה לא יודע איך להניג אותם. אין לך רואה. יש לך כוחות נהדרים. יש לך רצונות נפלאים. יש לך... אתה אדם טוב, אבל אתה, אתה לא יודע איך לחבר בין הגוף למעשה לבין הנשמה. כך הוא אמר לי. ואתה יודע? שאלתי אותו. הוא אומר לי, כן. מה, לקחת סמים? אוי, כמה אתה טיפש, הוא אומר לי. כמה אתה אטום. אתה לא רוצה להקשיב, אה? אמרתי, אנחנו לא להקשיב. בוא למכון מאיר. הופה, ישיבות, כן? גטאות של קודש זה לא בשבילי, זה לא פתרון. שמע, כל מה שלימדו אותנו בקיבוץ, הבל הבלים, משהו אחר לגמרי. יש תורה אחרת לגמרי שלא אני ולא אתה הכרנו. בוא למכון מאיר, הייתי בדרך לאילת, עצרתי פה בחניית ביניים, עם הגיטר, יחף, עם איזה מין מכנסיים כאלו, כן? סגולות, כל מיני שרשרות, ושיער ארוך היה לי אז, לא תאמינו. נכנסתי פה עם הגיטר, יחף, בצורה הזאת. התיישבתי בקצה בית המדרש, הרבי גון. לימד משהו מאורות התשובה. ששואלים מהיכן העצבות באה, כך הוא קרא מתוך אורות התשובה, באותו פעם שהייתי. כששואלים מהיכן העצבות באה, צריכים לפתור. מהשפע של המעשים הרעים, המידות הרעות, המחשבות הרעות, שהנשמה בעדינותה תואמת את מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ונעצבת. ושצינור התשובה נפתח. אני מפליג, אני שומע את המילים האלו, עצבות. מידות, מעשים לא טובים, הנשמה תואמת בעדינותה את מרירותם, והיא נסלדת. פתאום מבין שכל העצבות היא בעצם מתחילה בעולמות עליונים. שהמלאכים בוכים בעולם אחר, בעולם הזה עצוב לנו יותר. בעצם כל העצב הוא תוצאה של איזה צד חיובי שיש בי. יש בי נשמה, היא רוצה טוב, היא רוצה תואר. רק לא יודע איך לעשות זה עד היום, לא ידעתי. והמקום הזה זה מקום שמחברים שמיים וארץ? הרב ביגון סיים את דבריו, התחילה תפילת מנחה. כולם, שקט, אני יושב לי בצד, מסתכל על אנשים מוזרים האלו. שותקים, ממלמלים משהו בשפתיים. נגמרה התפילה, הרב ביגון עובר בדרכו למשרד, רואה אותי יושב שם עם הגיטר, היחף, עם היחסיים הסגולות, וכל השרשרות, עם השרשרות, עם צוותות הסרטנים. הוא מסתכל לי בחיוך הנפלא שלו. מאיפה אתה? שם את היד כל הכתף. אמרתי לו, מקבוצת כנרת. או, מקבוצת כנרת. יש לנו פה מישהו מקבוצת כנרת. כן? זה החבר שלי שהביא אותי לשם. כן, אני יודע, הוא הביא אותי לפה. או, כמה נפלא, כמה נפלא. לקחתי למשרד. אולי תרצה לרדת? לקחתי למשרד, לקח את היד שלי. שם אותה בתוך היד שלו. הוא אומר לי, בשביל אנשים כמוך, הקמנו את המקום הזה. הרב שלי, הרב צבי יהודה, אמר לי, אם אתה מוצא משהו טוב, תיתן אותו גם לאחרים. הסתכלתי על הרב ביגון, אמרתי, ריבון עולמים, זה גוף ונשמה מחוברים ביחד. בואי נה, הנשמה שלו שולטת בכיפה. פלא פלאים. איך הוא הצליח ליצור את הפרוסדור ולחבר בין עולמות כל כך רחוקים, בלי סמים, בלי התעסקות, בנהנתנות. איך הוא הצליח? שאלתי את הרב את השאלה הזו. זה לא אני, אומר לי. זה הרב קוק. במקום קוקאין, קוקאין. פלא פלאים. נשארתי 3 ימים שם, נתנו לי את מיטב התלמידים פה. כל השאר זה היסטוריה. טוב, אין לנו זמן לנגן קטע נוסף, אבל אולי כן, לא יודע. מה, זה עכשיו יש... מצלמים את השיעור הזה? מצלמים את השיעור הזה? לא, לא, הטלוויזיה מצלמת את השיעור של הרב ביגון? לא, לא מצלמת. אבל פתאום יכול להיכנס בכל רגע, זה קצת יביך, אני חושב, גם אותו וגם אותי. אז נעצור כאן. נעצור כאן. וכל השאר, לא צריך לספר לכם, אתם חווים את זה בעצמכם.